אני רוצה היום להתחיל, קצת קשור למה שדיברתי קודם, אבל לא לגמרי. יש גאון מעניין במשלי. הגאון מביא בנושא של תכשיטים של נשים. יש, פס בתחילת משלי, אז כתוב שיש בפסוק, חרוזים לצוואריך וענק לראשיך. זאת אומרת שהגאון מחלק, יש חרוזים לצוואר ויש ענק לראש. הוא אומר, זה שני סוגי תכשיטים של נשים. תכשיט אחד זה חרוזים על הצוואר, שרשרת של חרוזים. והתכשיט השני, הוא קורא לזה ענק לראשיך, זה התכשיט של הראש. מין צמיד כזה שאישה הייתה שמה על הראש, הוא קורא לזה עיר של זהב. היה עיר של זהב שאישה הייתה לובשת תכשיט על הראש. אומר הגאון, מה ההבדל בין השרשרת חרוזים לענק, לעיר של זהב בראש? זה חוליות חוליות, השרשרת של חרוזים עשויה חוליות חוליות, והענק של הראש זה חתיכה אחת. למה? כי החרוזים מסמל את המצוות, והמצוות הן כל אחד לחוד, אין קשר בין מצוות, זאת אומרת אין קשר בין מצוות סוכה למצוות תפילין, למצוות מצה, למצוות, כל מצווה היא לחוד. והתורה היא דבר אחד שלם. התורה היא יחידה אחת. לכן הוא אומר ככה, אישה שהיא מצטיינת יותר בנושא של מצוות, אז מלבישים לה שרשרת כזאת של חוליות לצוואר, ואישה שיותר מצטיינת באהבת תורה והקרבה לתורה, היו מלבישים לה את התכשיט של הראש, מה שנקרא עיר של זהב, יותר מפורסם בתואר ירושלים של זהב, מה שרבי עקיבא אמר לאשתו. ואז הוא מסביר שמה שרבי עקיבא אמר לאשתו, אם היה לי כסף הייתי קונה לך ירושלים של זהב, זה לא הכוונה כמו שבעל אומר לאשתו היום, אם יהיה לי כסף אני אקנה לך שבת יהלום. אלא לא זה בכלל הכוונה. הכוונה, התכשיטים היה ביטוי לדרגה רוחנית. זאת אומרת, כל אישה היה אסור לה ללבוש תכשיט, כתוב שאשתו של רבן גמליאל התלוננה, למה אין לה גם כזה תכשיט לראש, יש לה רק תכשיט לצוואר? אז בעלה אמר לה, יש ירושלמי, הגאון מביא ירושלמי, שאשתו של רבן גמליאל התלוננה, למה אצלי זה ככה, ואצל אשת רבי עקיבא זה ככה? אז הוא ענה לה, את עוד לא בדרגה, עוד לא הגעת לדרגה של תורה כמו שהיא הגיעה. זאת אומרת שנשים אז לא לבשו בזמן התנאים, התכשיטים של אישה, זה לא היה סתם תכשיט להיות יפה, אלא זה היה כמו, איך אני אגיד, כמו דרגות בצבא. כמו דרגות בצבא, שאם יש לך דרגות של אלוף, אז זה כובד כזה. אם יש לך דרגות של סרן, אז זה כובד כזה. אם אתה תוראי, זה כובד. זה סוג של כבוד. זה סוג של מעמד חברתי, סוג של כבוד בחברה. כן, כן. זאת אומרת, בעצם יש גמורה גם בבקמה, בקוינס, יש גמורה על אחד האמוראים, אני לא זוכר את השם, שהוא הלך עם נעליים שחורות, סימן של אבלות, שאלו אותו על מה אתה אבל, הוא אמר על בית המקדוש. אז שם אותו בית הסוהר, שמה, אתה כזה תלמיד חוכם גדול, שאתה כבר יכול לעשות אבלות בפרסיה על בית המקדוש? עד שהוא הוכיח להם, שהוא גברי רבי, שהוא תלמיד חוכם, עם שאלות, ואז הם שחררו אותו מהכלא. זאת אומרת, הגמורה הזאת בבקמה מתאימה לגאון הזה במשלי, שבעצם התזה הייתה פעם שהנשים קיבלו כבוד דרך תכשיטים, והכבוד היה הדרגה הרוחנית שהאישה הזאת נמצאת. זאת אומרת, יש אישה שהיא רק במצוות, ויש אישה שהיא גם בתורה. ככה הגאון מגדיר את זה. וזה מה שרבי עקיבא אמר, הייתי קונה לך ירושלים של זהב, הכוונה, לא, 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 לא סתם. כן, את כבר בדרגה, רק אין לי כסף לקנות לה את התכשיט, אבל בעצם הגעת לדרגה של העיר של זהב, של התכשיט שאומר שאת, מה שנקרא היום, אשת חבר. זאת אומרת, את אישה שיש לה זכויות בחלק של התורה. עכשיו, כל זה צריך להגיד שזה כלי מאוד מאוד חשוב בפתרון בעיות רגשיות אצל ילדים. זאת אומרת, אם אנחנו עונים בבית, משתמשים אצל ילד שיש לו איזשהו קושי רגשי, ילד שיש לו איזושהי בעיה הכי קטנה, אני משתמש בכלים האלה של כבוד כדי לעזור לילד בבעיות הרגשיות שלו ובבעיות של דימוי עצמי. זאת אומרת, אני צריך לתת לילד הרגשה שאני מסתכל עליו שהוא חשוב, שהוא ילד חשוב. איפה הבעיה? הבעיה שהילד שלי לא כל כך מוכשר, ובמבחנים, בחיידר, בילדה שלי, במבחנים בבית ספר, לא מביאה את ציונים הכי טובים, ולא כל כך הולך להם בלימודים, וגם לא כל כך הולך להם בחברה, ומסיבות אובייקטיביות, באמת קשה להם. באמת לא כל כך מוכשרים, באמת לא כל כך מוצלחים, באמת לא... הרי לא כל ילד הוא ראשון בכיתה, יש גם ילד שהוא אחרון בכיתה. לא תמיד זה באשמתו אפילו. לא תמיד זה אשמת הילד. לפעמים הקדוש ברוך הוא מראה את הילד פחות מוכשר. לפעמים המסגרת לא מתאימה לילד, אבל זה לא רמה קיצונית שבגללה אני אחליף לו מסגרת, וגם אם אני אחליף לו מסגרת, יכול להיות שיהיה יותר גרוע מבחינות אחרות. זאת אומרת, לא תמיד השיקול היחידי זה ההישגים הלימודיים. יש עוד שיקולים, מה החברה, מה המרחק מהבית, מה סוג האוכלוסייה. זה נושא מורכב. אז לפעמים אני ילד שלי נמצא במקום וקשה לו. קשה לו, יש לו דימוי עצמי נמוך, יש לו חוסר הצלחה, יש לו הרגשה לא טובה. הוא מרגיש שלא מספיק הולך לו. עכשיו, אם אני משתמש עם כלי של כבוד, זאת אומרת, לבוא ולקחת אצל הילד נקודות חיוביות, למצוא מה יש אצלו דברים טובים. מה הדברים טובים שיש לילד? למשל, הילד הזה הוא מאוד יש לו לב טוב, הוא מאוד אוהב לעזור, הילד הזה מאוד מסודר, הילד הזה מאוד אמיתי, אני לוקח את הדברים הטובים שלו. ובכל ילד אפשר למצוא, גם ילד עם בעיות, אפשר למצוא אצלו נקודות טובות, נקודות חיוביות שיש לו. ואני בא ואומר, בגלל שאתה יש לך את הנקודות החיוביות האלה, אז אתה מקבל בבית תפקיד של אחריות על ככה וככה וככה. דוגמה, אנחנו מחלקים, בכל הבתים היום נהיה מודה, שבשבת אחרי צהריים מחלקים פקלח ממתקים לילדים. זה מקובל היום בכל הבתים, שאחרי צהריים בשבת, אז מחלקים כל מיני ממתקים לילדים. אז אם אני בא ואומר, על הילד הזה, הוא אחראי על החלוקה של הממתקים בבית. זאת אומרת, כשמחלקים את הממתקים, הוא המחלק. זה מין סוג של כבוד, שילד מקבל כאילו כבוד בבית, בגלל הדברים הטובים שיש אצלו, כן? או כל דבר שיש בבית שהוא נקרא תפקיד שיכול לתת כבוד, כל דבר שיכול לתת כבוד, אני משתמש עם תפקיד בשביל להרים לילד את הכבוד, את מה שנקרא הדימוי העצמי של הילד. זאת אומרת, אני נותן לילד דימוי עצמי גבוה דרך כל מיני תפקידים. עכשיו, אם אני יכול לסדר לו גם תפקידים בחיידר, למשל, או בבית ספר, יש דברים שאני יכול לעשות לבד. אני קונה כמה אפרונות, כמה מחקים, כמה סרגלים קטנים. נותן לילד, תעשה לך גמח בכיתה. תעשה גמח של מכשירי כתיבה. או תעשה גמח של טישויים, או תעשה גמח של... לא משנה, איזשהו גמח תעשה. ופתאום החברה צריכה אותו. באים אליו, מבקשים ממנו. זה נותן לילד מעמד וכבוד בכיתה. אז זה גם כלי שיכול לתת לילד פתרון למצוקה רגשית. התפקיד, הכבוד, המעמד שיש לו בכיתה, דרך, לפעמים אני גם יכול לבקש מרבה או ממורה שיתנו לילד תפקיד להיות אחראי, אני יודע, על היומן, להיות אחראי על משהו אחר, איזשהו תפקיד. יש כל מיני תפקידים של אחריות, יש כל מיני תפקידים של אחריות שבתוך כיתה יש מין תורן כזה, יש מין אחראי כזה על זה ועל זה ועל זה. אז כל התפקידים האלה שהם בעצם אחריות, ברגע שאני נותן לילד לעשות תפקידים האלה, זה פותר אצל ילדים המון המון בעיות רגשיות. הילד פתאום מרגיש שהוא שווה. הילד פתאום מרגיש שהוא משהו. עכשיו, ברגע שילד מרגיש שהוא שווה, כל החשק שלו ללמוד, כל הכוח שלו ללמוד, זה משתנה מן הקצה לקצה. זה אי אפשר לתאר כמה ילד, אני שמעתי בחור באחד הישיבות הטובות בארץ, שהוא לא ראש מבריק, הוא לא גאון, הוא לא... אבל הוא בחור טוב, רציני, ממש טוב ורציני, רק לא גאון. הוא טוב. דבר אחד, הבחור הזה הקפיד, לא היה יום שהוא לא בא לתפילה בזמן. הוא היה כל בוקר מגיע לתפילה בישיבה בזמן. זה, לבוא לתפילה בישיבות זה מחלה נפוצה מאוד, שהרבה בחורים מאוד טובים לא מגיעים לתפילות בישיבה. והוא כן היה בא לתפילה, כל בוקר בזמן. ובוקר אחד הוא היה קצת חולה, לא הרגיש טוב, והוא לא הגיע לתפילה. אז אחרי התפילה, הראש ישיבה אמר, יש פה בחור אחד חולה בישיבה. שאלו, מה העניין? מה פתאום הראש ישיבה אומר דבר כזה? הוא אומר, זה וזה לא הגיע היום לתפילה, אין דבר כזה שהבחור הזה לא יגיע אם הוא לא חולה. זה בחור שאם הוא לא יגיע, סימן שהוא חולה. לא יכול להיות שהוא לא יגיע לתפילה אם הוא לא חולה. ובאמת זה היה נכון. באמת הבחור הזה באותו יום הרגיש טוב. אבל מה זה עשה לבחור כשנודע לו הסיפור הזה? זה הריב לו נורא, הוא פתאום הפך להיות הרבה יותר מתמיד ממה שהוא היה קודם. הוא קודם למד, אבל זה פתאום... הבחור פתאום הרגיש, הנה, מסתכלים עליי, מעריכים אותי, אני שווה. אני שווה. וזה משהו קטן, זה לא משהו מי יודע מה. זה איזשהו משפט נחמד שהראשי ואמר עליו. אבל זה בנה את הבחור בצורה לא רגילה בתחושות של בחור. זה פעל בצורה לא רגילה. והרבה פעמים המוסד שהילד שלנו לומד לא 100% מתאים לו מבחינת שיטת לימוד, למשל. אני כבר לא מדבר על בעיה מאוד מאוד קשה, למשל בישיבה קטנה. ישיבה קטנה בנויה על זה שמכינים שיעור, שומעים שיעור וחוזרים על השיעור. זה כל התעסוקה שיש להם בישיבה קטנה, אין משהו אחר. כל מה שהם עושים בישיבה זה להכין שיעור, לשמוע שיעור, לחזור על השיעור. עכשיו, יש בחורים שההבנה השמיעתית שלהם היא בעייתית. הם יכולים ללמוד רק עם העיניים, דרך הטקסט, בתוך הגמרא, בתוך הראשונים. הם לא יכולים ללמוד דרך האוזניים, קשה להם. קשה להם לשמוע שיעור ולהבין את השיעור. זה לא בעיות קשב וריכוז, אלא זה סוג של מבנה שהקדוש ברוך הוא ברא. יש לפחות 20-30% מבני אדם ש... קחו דוגמה, כן? הרב אלישיב. הרב אלישיב בחיים לא שמע שיעורים מאף אחד. אף פעם בחיים שלו, יצא גודל הדור, אבל בלי שיעורים. פשוט מזלמן אוירבך בזמנו אמר שרוב תורתו זה משיעורים. זאת אומרת, הנה שני קצוות ששניהם יצאו גדולי תורה, אבל אחד נבנה רק מהבנה חזותית, הוא רק למד ספרים כל החיים שלו ובכלל לא שמע אף אחד. אפילו לא חברותות כמעט, זאת אומרת, הרב אלישיב אפילו כמעט חברותות לא היה. עכשיו למד לבד, והוא נבנה מזה. בשלום זלמן להפך, הוא כל החיים שמע שיעורים. בחיים שמולביץ', כל שעתיים היה לו חברות האחרת. זאת אומרת, זה מבנה של המוח, זה מבנה של הבן אדם. עכשיו, ילד שהולך לישיבה קטנה, והוא מה-20-30% האלה שיש להם את הבעיה של הזה, הוא בישיבה קטנה הופך להיות סוג ב'. הוא לא מתחבר לשיעור, נורא נורא קשה לו עם השיעור. הוא נורא סובל. הוא נורא סובל. אז יש עצות. אני לא אומר שאין עצות לבעיה הזאת. יש עצות קצת לעזור לו. אבל מבחינה רגשית, קודם כל, ברגע שאנחנו עושים, נותנים לו תפקידים, ברגע שאנחנו נותנים לו סוג של כבוד, סוג של תחושה של כבוד, אנחנו מאוד מאוד עוזרים לכזה ילד. אני פעם לקחתי ילד כזה שיש לו כזה בעיה, עשיתי אותו הגבאי של הישיבה. הוא אחראי לשלוח בחורים לעמוד, הוא אחראי לקרוא לעלייה לתורה. זה היה התפקיד שלו. הוא קורא לה, הוא מעלה לתורה והוא זה. וזה שינה את הבחור מן הקוצה לקוצה. זה ממש שינה את הבחור. והבחור לא היה אשם, היה לו בעיה שלא קשורה, לא קשורה בכלל לבחירה שלו, נגדיר את זה ככה. זה לא בעיה שהייתה בבחירה, אבל זה דברים שעובדים. זה דברים שעובדים. עכשיו, אנחנו לא צריכים לחכות להגיע למצבים קיצוניים. כשאנחנו מזהים אצל ילד שיש לו בעיה בהבנה השמיעתית, או יש לו בעיה בהבנה החזותית, אז צריכים לעזור לו מהרגע. היה אצלי לפני שנה היה אצלי בחור משבגדלה. בחור כבר משבגדלה, בישיבה מאוד טובה. והוא אמר לי שהוא לא, אין לו ריכוז בשיעורים, אבל יש שם איזה מגיד שיעור שמעריצים אותו בין הבחורים, שהשיעורים שלו זה משהו. אז הוא כאילו מרגיש שהוא סוג ב', שהוא לא מבין את השיעורים, ואחרים כן מבינים את השיעורים, וזה הורג אותו. זה הורג אותו, שובר אותו רגשית לגמרי. הוא בא עם כזה סיפור. אמרתי לו, תבקש מחבר מוכשר שיכתוב את השיעורים כל פעם שיש שיעור, ואחרי השיעור תלמד את השיעור מהמחברת שלו, עם העיניים. וזה עבד, זה כבר שנה שלמה, זה עובד. הבחור לומד את השיעור. לומד את השיעור מהמחברת, והוא יודע את השיעור, ולשמוע הוא לא יכל. הוא לא יכל לשמוע את השיעור, אבל הוא יכל עם העיניים כן להבין את השיעור. וזה פתר לו את הבעיה. והבחור, בלי זה, הרגיש שהוא אין לו מה לעשות בישיבה. הוא כאילו, זה לא היה נכון, אבל זה מה שהוא הרגיש, שאין לי מה לעשות פה בישיבה. והנה דוגמה, כשאנחנו יכולים לעזור לבחור, אבל לפעמים זה יותר מסובך, ובישיבה קטנה זה עוד יותר קשה. כי בישיבה קטנה זה רק זה, כאן זה לא רק זה. שמה זה רק זה, אין משהו אחר בישיבה. וזה מאוד לא, אז לפעמים לוקחים בחור ומטפחים אצלו, למשל, את הנושא של הלוכה. הופכים אותו למומחה בהלכה. הוא לומד משנה ברורה, והוא יודע את כל ההלכות, כל הלכות שבת וכל הלכות נטילת ידיים, והלכות ברכת המזון, וכל שאלה שיש בישיבה בהלוכה, אז אם ישאלו אותו, הוא ידע להגיד. אז נכון שהוא לא שפיץ בלומדס בסוגיה, נכון שהוא לא השפיץ של הישיבה, אבל בהלוכה הוא גדול הדור. כאילו, גדול הדור של הישיבה, אני מתכוון. בהלוכה כל דבר שואלים אותו. זה חומר שגם יותר קל ללמוד, זה חומר שגם לא צריך שיעורים בשבילו, זה יותר חזותי, יותר ללמוד את המשנה ברורה בפנים, אבל זה פתרונות. זה פתרונות לילדים שיש להם קשיים בתפקוד הלימודי. זאת אומרת שקשה להם לתפקד לימודית במסגרת הנורמלית, ואני בשיטה הזאת פותר להם את הקושי. עכשיו, זה צריך להיות גם פתרון טכני, אבל גם פתרון של כבוד. מאוד מאוד חשוב לתת לילדים האלה כבוד, גם בתפקידים, וגם למצוא אצלהם את הנקודות החיוביות, שדרך הנקודות האלה אני נותן להם את הכבוד. זאת אומרת, אני משתמש עם כל מיני נקודות חיוביות אצלהם. עכשיו, גם בסידורים של הבית אפילו, גם בסידורים של הבית נותנים לו דברים שהם יותר אחריות, מתייעצים איתו בנושאים של הבית, כל מיני דברים קטנים כאלה. כל זה מייצר את המנגנון הזה שעוזר לילד להתגבר על הקשיים שלו. ילד שיודע מאוד יפה לשיר, יש לו קול יפה לשיר. אז אני עושה בשולחן שבת שכל פעם ששרים זמירות, הוא קובע איזה שיר ישירו עכשיו ואיזה מנגינה זה יהיה. זאת אומרת, הוא בא לבית על הזמירות שבת, הוא בא לבית על המנגינות, על השירים. זה דבר קטן, זה כלום. אבל מבחינת הרגשה של הילד, שאסור לילדים אחרים בבית להתחיל שיר בלי האישור שלו. כאילו, הוא הבוס של זה נשמע קצת מצחיק, אבל זה עובד. זה נשמע מצחיק, אבל זה עובד, כי הילד פתאום יש לו איזה תחום אחד שהוא אודם גודל, זאת אומרת, יש לו, והילד הזה בדרך כלל סובל מהתחושה של כישלון, מתחושה שאני סוג ב', ודרך הדברים הקטנים האלה, אני נותן לו כאילו את הפינה שלו, איפה הוא כן משהו, איפה הוא כן שווה. ולא עלינו, חלק מהנושרים פתאום נהיים שווים דרך כל מיני שטויות שהם עושים. ואם היינו נותנים להם להיות שווים דרך דברים חיוביים, אז הם לא היו צריכים את השטויות. זאת אומרת, צריך לדעת את זה. אף בחור לא נושר היום בגלל יצר הורה. אין היום דבר כזה. אין היום מה שהיה פעם שבחור נושר בגלל שיש לו יצר הורה. כי לצערי הרב, עם היצורורה אפשר להישאר בישיבה, עם הכובע, עם החליפה, ולעשות הכל. לא צריכים שזה לעזוב. אפשר היום, בתוך הישיבות יש לצערי הרב, יש אפשרות לעשות הכל. אפשר להתחבר לכל דבר ולראות כל דבר, אפשר הכל, להישאר בישיבה. אני פעם ניסיתי להכניס בחור, שהוא היה מאוד מאוד בעייתי, מאוד בעייתי, בלקיש רן גדול, אבל מאוד בעייתי בעירת שמיים. ניסיתי להכניס אותו לתפרח. ואבא שלו היה חבר מאוד טוב של הרב פילץ, והבחור אמר לי, אם אתה מכניס אותי לתפרח, אני מוריד את השערות, אני מתחיל להיות רציני, אני מתפלל, אני לומד, הכל. אני מוכן לעשות הכל, רק תכניס לי ישיבה כמו תפרח. אמרתי לו, אבא, תשמע, יש לך הזדמנות להציל את הבן שלך, ואתה חבר של הרב פילץ, לך תיסע עכשיו לתפרח, תגיד לרב פילץ, שהוא חייב לקבל את הבן שלך, לא יעזור לו כלום, ואנחנו נציל את הילד. ככה הוא עשה. עוד אמרתי לו, יותר קיצוני, שאתה בא לרב פילץ, תשב אצלו, תפקה בדמעות. הוא לא יעמוד בפני הדמעות שלך. ככה הוא עשה. הוא נסע לתפרח, ישב אצלו. אבא הוא ראשי בעצמו, זאת אומרת, לא איזה סתם מישהו. והוא ישב, והרב פילץ לא יכל לעמוד בפני הלחץ של האבא הזה מצד אחד. מצד שני, הוא פחד. בקיצור, הוא ידע שאני עומד מאחורי הסיפור הזה, והתקשר אליי. אז הוא אומר לי, תגיד, אתה יודע את המעלות של תפרח? אמרתי לו, כן, בטח, אני יודע את כל המעלות של הישיבה. הוא אומר, יש מעלה אחת בתפרח שאתה לא יודע. אמרתי לו, איזה מעלה? הוא אומר לי, זו הישיבה הכי קרובה לאילת. אפשר אחרי מאיריב לרדת לאילת ולחזור בבוקר לשחרית להגיע לתפילה בזמן. את המיילה הזאת ידעת? אז הוא אומר, אתה רוצה שאני לא אשם בלילה? כי אני אלך כל שעה לבדוק אם הבחור הזה כבר ירד לאילת או לא. זה מה שאתה רוצה לעשות לי. מה אני בא להגיד? באמת אפשר להיות בישיבה ולסוע לאילת ולחזור לתפילה. לכן אין נושרים בגלל יצורו, אין דבר כזה. כי אפשר הכל לעשות בישיבה. אבורטו בעיות רגשיות. כל הילדים שנושרים, הם נושרים בגלל בעיות רגשיות. זה עיקר הבעיה. ואם אני אתן לילד פתרון רגשי בתוך הבית, בתוך הישיבה, הוא לא ינשור. הוא לא ינשור, הוא לא יוותר על המשפחה, הוא לא יוותר על הבית, הוא לא יוותר בשום אופן. אבל אם אני לא אתן לו את הפתרון הרגשי, זה מה שקורה. והחוכמה היא לזהות את זה בזמן. החוכמה היא לזהות את זה בזמן. אם אנחנו עוקבים אחרי הילד ורואים שאין לו שמחת חיים, אין לו מצב רוח, תמיד הוא מרגיש סוג ב', תמיד הוא מרגיש שלא טוב לו, תמיד הוא לא שמח. ילד שלא לא מסתובב שמח, פירושו שיושב עליו איזה בעיה. זה לא קורה סתם. אין דבר כזה שילד סתם יהיה ככה. וצריכים לעקוב אחרי ילדים ולראות, לזהות את הבעיה. ברגע שאני מזהה אותה, אני יכול לעזור לו. ואז אנחנו מצילים את הילד. לא לחכות שהילד יבוא לי הביתה עם אייפון ולצוק עליו, מה זה, אתה הבאת אייפון ומה פירוש? וכשהילד הביא אייפון, אנחנו כבר איחרנו את הרכבת. גם אם ניקח לו את האייפון, ואני לא אומר שצריך להשאיר לו את האייפון, אבל צריך לדעת שכשהילד הביא אייפון, זה כבר... הוא כבר רחוק רחוק מאוד מאוד הגיע. ואנחנו צריכים לחכות שהרבה הרבה קודם אנחנו נזהה את הקושי של הילד, אם זה קושי לימודי, אם זה קושי חברתי, אם זה קושי רגשי, אם זה שלושתם ביחד. צריך לזהות את הקושי של הילד ולחפש פתרונות בעיקר של כבוד, בעיקר של הערכה, בעיקר של הצלחה, לתת לו הרגשה של סיפוק, של כבוד, של הצלחה. זה בונה ילד שהוא... עם מערכת חיסונית שחס וחלילה, אין סכנה שהילד הזה יישבר, אין סכנה שהילד הזה ינשור לנו.